ברשות הרמים והברכים והבחורים, כדי קצת הכנה לחג השבועות, כמה נושאים. נושא הראשון, קישוט של בית הכנסת ערב חג השבועות. כתב הרמה בסימן תף צדיק דלת, נוהגים לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים, זכר לשמחת מתן תורה. מנהג לשטוח עשבים גם בבית הכנסת וגם בבתים. מה המקור המנהג? זה כתב המגן, המשנה ברורה, שהטעם של המנהג להזכיר גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא, משמע שהר סיני בזמן מתן תורה התכסה בעשבים, אז זה להזכיר את הר סיני. המגן אברהם הביא מנהג נוסף, שנהגו גם לשים ענפי אילנות, כיוון שבחג, בעצרת, נידונים על פירות האילן. שני המנהגים האלה, כן, שני מקורות. מנהג אחד, עשבים, זכר להר סיני. מנהג שני, זכר לדין שקיים בעצרת. במנהג של העשבים כתב הרמה שהמקור הוא מהמעריל. המעריל כתב שנהגו לשטוח עשבים, אבל הברכי יוסף הביא מקור הרבה יותר קדום ממדרש, מדרש במגילת אסתר, שבקטרוג של המן כשקטרג על ישראל, אז אמר שבחג השבועות הם שוטחים עשבים בבתי הכנסת ובבתים. אז משמע שהמנהג הזה קדום כבר קרוב לסוף זמן הבית הראשון, תחילת הבית השני. ומכאן שהמנהג הוא מנהג ישראל, ולא, זה לא רק דבר מאוחר, למרות שזה הובא רק ברמה ולא הובא בשולחן ערוך, אבל בכל זאת המקור של המנהג הוא קדום מאוד. בעניין המנהג של ענפים, אז יש שכתבו שהיה מנהג לשים עצים בבתי כנסת, והגרא ביטל את המנהג, כיוון שזה היה מנהג של גויים. אבל אם שמים רק ענפים, לכאורה אין בזה איסור. עוד דבר, אם זה בגלל שבעצרת נידונים על פירות האילן, אז מתאים דווקא ענפים של עצי פרי, במיוחד של שבעת המינים של ארץ ישראל, כמו כפות מרים וענפי זית. ומה שנהגו הגויים לשים, הם לא שמים עצי פרי, הם שמים עץ אשוח, שזה משהו אחר לגמרי, זה לא עצי פרי. ואפשר עוד להקל בזה שאנחנו שמים ענפים ולא עצים, אלא רק ענפים אחדים. הם מקשטים את ארון קודש, את הבימה, עוד מקומות, גם בבית כנסת, גם בבתים, בענפים או ענפים קטנים, לא ענפים גדולים, שלא ייראה כמו עץ. בכל אופן, יש טעם שלישי להקל, בארץ ישראל, זה לא כמו בארצות אירופה, ששם הרוב היו נוצרים, ושם המנהג של הנוצרים היה מפורסם מאוד, שהם לוקחים עצים לכנסיות שלהם. בארץ ישראל הנוצרים כמעט אין להם אחיזה, וכאן רוב היהודים לא מכירים את הדבר הזה של עצי אשוח. אז אם אנחנו נקל להשתמש רק בענפים, ורק בענפים של עצי פרי, במיוחד עצי פרי של שבעת המינים, אז נראה לעניות דעתי שאפשר להקל, וככה בתי כנסת שלנו אנחנו נוהגים בזה, ודרך עם אשכנזים מחמירים גם בענפים, תודה רבה, גם בענפים או לא נוהגו להחמיר בזה, גם בענפים לשים ענפים ועשבים, הרי זה שני מנהגים, זה לא אותו מנהג, בעשבים נוהגים לה,
בטח חסידים, הם שומרים על הדרך.
כי בעשבים זה מנהג שהוא מאוד מאוד קדום. זה מובן מהמעריל, ומהברכי יוסף כותב שזה עוד מזמן בית שני, תחילת בית שני. בקף החיים הביא מנהג שלישי, וגם את זה אנחנו נוהגים, לקחת שושנים ולשים, לקשת בזה את ספרי התורה. כי כתוב שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם בריח של שושנים, על פי הפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. זה, כמובן שכששבת קודמת, אז יש כאן כמה שאלות. שאלה אחת של הכנה משבת לחול, משבת ליום טוב, שזה אסור. ודבר שני, אם יש כאן שאלה של מוקצה, עשבים שלא רואים או ענפים שלא רואים למאכל בהמה, אז אולי יש כאן שאלה של מוקצה. אז על שאלה של מוקצה, זה קיים בכל יום טוב. כל יום טוב, אפילו בלי שבת קודמת, האם מותר לטלטל את הענפים, את השיחים, את העשבים. אז על זה כתבו רוב האחרונים, שכיוון שזה נועד לקישוט וזה חלק מהסדר של כבוד היום טוב, היום טוב המיוחד, אז אין בזה שאלה של מוקצה. אם זה כמו השנה ששבת קודמת לשבת, ודאי זה מוקצה ואי אפשר לטלטל את זה. אבל אם זה קשור או דבוק לטבעה או לפינות בבתי כנסת ולא מטלטלים את זה, אז אין בכלל שאלה, בתנאי שמכינים את הכל מיום שישי. אז אם מכינים את זה מיום שישי, צריך להשתדל לא לשים עשבים או ענפים שיתייבשו, ואז יהיה פסולת ולא מכובד, כי זה יומיים. אז אפשר לקחת אגרטלים ולשים בהם פרחים או שושנים, ואז זה עם מים וזה שומר על זה. ואפשר גם, וכך עשינו בבית כנסת באורות התורה, לקחנו שושנים מלאכותיות וקשרנו לספרי התורה, ולקחנו תרסיס עם ריח של שושנים ומילאנו את בית הכנסת בריח של שושנים. כי כתוב שנתמלא בריח של שושנים, לא כתוב דווקא שושנים. כן. עמידים. אם לוקחים ענפים, הזית הוא עמיד מאוד. ענפים של זית מאוד עמידים, וגם כפות תמרים, יומיים זה יחסיק. זה לעתיד לבוא, אבל אם זה בגלל הטעם שבעצרת נידונים על הפירות, אז זה לא שייך. את דעת, את המנהג בכלל? בעצים, לא להכניס עצים, לא הזכירו. אבל בכל אופן, אי אפשר לבטל את הגרה. נכון, נכון. אז מה שאני חושב, שאם משתמשים רק בענפים ולא בעצים, כי אצל הנוצרים שמים עצים שלמים, כן, עם הגזע. לוקחים עצים רכים, ועם הגזע שמים אותם בפינות של הכנסיות. ואם אנחנו משתמשים בענפים, אז זה לא מזכיר את זה. כן, אז יש כמה סיבות להקל. בכל אופן, כן ראוי, לעניות דעתי, לקשט את בית הכנסת בשושנים, בשיחים, כן, אפילו אם נאמר שעל עצים יש קצת צד של פיקפוק, על שיחים, על פרחים, אין שום מישהו שפיקפק, ואלה שני דינים שהובאו במשנה ברורה, אחד בשם הרמה ואחד בשם המגן אברהם. העצים והשיחים זה לא מאותו מקור, אז פרחים ודאי שאפשר לשים, וודאי שזה כבוד לתורה, רק שצריך להשתדל שלא יהיו כאלה שנובלים ויהיו עד שיגיעו לחג השבועות, אז יהיה כמוש ולא מכובד. אז זה דבר אחד, רק צריך, כמו שהזכרתי, להיזהר שלא לעשות בשבת שום דבר מיותר, לא להכין ולא לסדר את זה, וגם אם זה נפל בשבת, לא להרים את זה, כן? כי בשבת ודאי שזה מוקצה. אלא אם כן, אלה פרחים שיש בהם ריח טוב, בזה אין שום בעיה של מוקצה. כן. כי הקישוט הוא רק בגלל יום טוב, כי בשבת רגילה אנחנו לא עושים את זה. אז זה ניכר שזה בגלל היום טוב. אבל בשבת רגילה אנחנו לא עושים. פה זה ברור שזה בגלל היום טוב ולא בגלל השבת. זה בולט. כן, אז זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להזכיר, כן, אתה מדבר על שבת? כי זה לא לכבוד שבת, אז אם בשבת צריך להזיז את זה, אז זה שאלה של מוקצה, אם זה לא ראוי לכלום. אבל בשבת רגילה אנחנו לא עושים את זה. אז כאן זה ניכר שזה, עושים את זה לכבוד היום טוב, ואז בשבת אתה מטלטל אותו לצורך היום טוב, כדי שביום טוב זה יהיה מקושט. ואם זה נפל בשבת, ואתה רוצה להרים אותו ולחבר אותו, כדי שביום טוב זה יהיה, זה לא בסדר. עוד שאלה שנוגעת בין שבת ליום טוב, כן. על מה מדובר שם? אולי על כן, אבל על מה? על בסמים, על אולי על דברים רוחניים שמותר לטלטל את זה, או שזה ראוי למאכל בהמה. נדמה לי שהוא כותב שאם זה ראוי למאכל בהמה, אבל אם זה לא ראוי בכלל, הוא אומר שאסור לטלטל. לא תסתכל, הוא מעריך בזה. שאלה שנייה בעניין סעודה שלישית. כתב הרמ"א בהלכות סוכות שאסור לאכול בערב חג סוכות מחצות היום ואילך, כדי שייכנס לתאבון לחג הסוכות. בדרכי משה הביא את זה בשם מעריל, וכתב שהפריז יתר על המידה, מחצות לא לאכול, זה הפרזה גדולה. לכן נראה לו כמו כמה שכתבו שדי משעה עשירית ואילך, כלומר כמו בערב פסח, בשביל אכילת מצה לא יאכל משעה עשירית ואילך, אבל לא מחצות היום. אבל אחר כך הוא הביא את האור זרוע, שהאור זרוע הביא בשם הירושלמי, זה כבר לא דבר שאפשר להגיד שזה הפרזה. הירושלמי כותב שצריך בערב חג סוכות לא לאכול מחצות היום ואילך, כדי להיכנס לסוכה בתאבון. קודם הרמה שאל, שמענו שצריך לאכול מצה בתאבון, אבל לסוכה לא שמענו שצריך לאכול בתאבון. אז הוא יאכל בלי תאבון. העיקר זה מצוות הישיבה בסוכה, לא דווקא אכילה בתאבון. אבל אחרי שהירושלמי הזכיר כדי שייכנס לסוכה בתאבון, אז הזכיר, אז מפורש בירושלמי שזה מחצות היום ואילך, וכנראה בגלל זה הרמ"א הביא את זה, למרות שבדרכי משה הוא פיקפק על זה וכתב שזה הפרזה, אבל בשולחן ערוך סימן תרלת בהלכות סוכה הוא כתב שלא לאכול מחצות היום ואילך. האחרונים לא הסכימו, כתבו שזה קשה מאוד ואי אפשר להחמיר בסוכות יותר מאשר בפסח. אם בפסח זה משעה עשירית ואילך, אז גם בערב סוכות לא צריך להחמיר יותר. זו שהם סברו שהירושלמי נחלק עם הבבלי, או שהירושלמי כותב מידת חסידות, אבל לאסור אכילה לא אסרו. זה, כך הביא גם המגן אברהם, וכך הביא גם כף החיים. כף החיים הוסיף שלא לאכול משתי שעות ומחצה, כלומר שעה עשירית ומחצה, 9 שעות ומחצה, שעה עשירית, הכוונה לתחילת שעה עשירית. זה 3 שעות לפני או השקיעה או צאת הכוכבים. אבל הוא כתב שדי בשעתיים ומחצה, שזה זמן של מנחה קטנה, שלא יאכל דברים שסועדים את הלב. ומשמע מכף החיים שדעתו שיש שני דברים. יש אכילת פת, שזה צריך 3 שעות לפני הזמן, ויש אכילת דברים סועדים, שזה עד 2:30 לפני הזמן. היום השקיעה תהיה בערך ב-6:50, אז 3 שעות לפני זה, אפילו שהשעות הן לא שעות זמניות, שעות זמניות היה צריך להיות יותר, 6:50, כן, טוב, סליחה. אז 3 שעות לפני זה, זה 4:50, ב-4:50 כבר צריך להפסיק לאכול פת, וצריך להיזהר בסעודה שלישית. כן. הרב אליהו כתב שאפשר להקל עד 2:30, וכנראה שהטעם של הרב אליהו, כי שם זה נכתב ביום חול שהוא ערב חג, אבל שבת שזה סעודה שלישית, אז אפשר לקחת את הדעה המקילה ביותר, שזה 2:30, ועד אז לאכול. לכן ראוי להקדים תפילת מנחה בשבת הזאת, כדי לאכול סעודה שלישית, כמה שאפשר, לפני הזמן. כן. זה, על זה כבר כתב הרמ"א שזה לא בדיוק הדין של לאכול בתאבון את הסעודה. העיקר זה לשבת בסוכה. גם אם יאכל בלי תאבון, זה לא כמו פסח שיש מצווה על האכילה, על המצה, לאכול בתאבון. מה? חובת אכילה, אבל לא צריך לאכול בתאבון. אפשר גם בלי תאבון. סליחה? בשבועות יש מצווה. לא חיוב דאורייתא, אבל זה כבוד החג. לפני כבוד החג. בסדר, אז זה 2:30, גם בערב שבת כתוב לא לקבוע סעודה. לא, אז 2:30, כף החיים כתב 3 שעות. הוא לא הזכיר על שבועות בכלל. עכשיו תף קוף. כן, עם ערב יום טוב שבת יכול לקיים סעודה שלישית ויכול מעט פת לכבוד יום טוב. אסור לאכול ממנחה ולמעלה בערב יום טוב כמו בשבת. מי הוא עם ערב יום טוב שבת יכול לקיים סעודה שלישית, אבל לא כתב מתי. כן, ממנחה ולמעלה אינו מזמן מנחה קטנה. כן, אז מנחה קטנה זה גם 2:30. כן, אז אפשר לצרף את זה, כן, שבלאו הכי יהיה עוד זמן עד שיאכלו. נכון. דבר שלישי שחשוב לעמוד עליו בעניין ברכות השחר וברכות התורה כשלא ישנים כל הלילה. כן, אז בסימן מ"ו הביא שערי תשובה בשם פרי עץ חיים, שגם אם לא ישן כל הלילה, הארי הקדוש היה אומר שצריך לברך את כל הברכות, כי הברכות הן על מנהגו של עולם ולא על זה שהאדם חידש דבר. לכן גם אם הוא היה עם הבגדים שלו ולא לבש בגדים, הוא מברך מלביש ערומים, וגם הוא שוער מברך פוקח עיוורים ונשמה שנתת בי, מחזיר נשמות לבגרים מתים, כל הברכות כולם. המשנה ברורה, הוא הביא לפני זה שיש שערי תשובה, הביא לפני זה שיש אליה רבה שחלק ואמר שלא לברך מחזיר נשמות לבגרים מתים, ולא לברך המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאפפיי. שתי הברכות האלה, אם לא ישן כל הלילה לא יברך אותם. שערי תשובה דוחה, הוא אומר, פרי הצחיים כתב כל כך בפירוש שזה דברים האלה הם רומזים לדברים גדולים ואי אפשר לבטל אותם, אז צריך לברך כל הברכות. המשנה ברורה הביא גם את אליה רבה ואת הפרי הצחיים, וכתב שהפרי מגדים פיקפק מאוד על דעת אליה רבה, ובעצם דעתו שכן צריך לברך, כמו שכתב הפרי הצחיים, כי זה על מנהגו של עולם, אבל הוא כתב שלמעשה כדאי להיזהר ולשמוע ברכות מפי מי שישן, או לשמוע ברכות מפי מי שישן, או שלא לברך את הברכות האלה. כן? או שאם אדם ישן קצת, אם ישן שינה קלה של שיטין נשמין, יש בזה דעות כמה זה שיטין נשמין, אבל אם ישן קצת יכול לברך, אבל אם לא ישן בכלל, את שתי הברכות האלה לא יברך, אלא אם ישמע אותם מפי אחר. ו... כף החיים, כדרכו ללכת אחרי דעת המקובלים, אז הוא אמר שאפשר לברך את הברכות האלה, וקיים עלן שלא חוששים לספק ברכות אחרי דעת הארי. ולכן לברך אותם, והוא הביא חוץ מהפרי הצחיים, שגם בשאר הכוונות, גם מסופר לארי שהיה מברך את כל הברכות, גם אם לא היה צריך לאותם הברכות, היה מברך את כולם על הסדר כל בוקר. ויותר מזה, דעת הארי שאפשר לברך את הברכות אפילו לפני עמוד השחר. אם אדם קם באמצע הלילה, אחרי חצות, יכול לברך את כל ברכות השחר, כי זה על שינויים שנעשים בעולמות עליונים, וזה לאו דווקא שהגיע הזמן של הבוקר, ואפשר להזכיר את כל הברכות כולם. בזה יש תשובה של הרב פעלים, שהוא כתב שהדברים האלה לברך באמצע הלילה זה רק לאלה שנהגו על פי הקבלה, אבל אלה שלא נהגו על פי הקבלה יברכו אחרי עמוד השחר כרגיל בכל יום. ויש סידורים שכותבים שלפי המקובלים, וככה הדפיסו בתוך הסידור, לומר את ברכות השחר בחצות הלילה. שהגיע חצות הלילה אמרו את ברכות השחר, חוץ מברכות התורה. ברכות התורה, גם לדעת הארים, מברכים רק אחרי עמוד השחר. אלא אם כן, אדם כבר ישן בלילה, בחצי הראשון של הלילה, וקם והוא מתכונן להישאר וללמוד כל הזמן, אז יברך ברכות התורה גם בחצות הלילה. אבל מי שהיה ער כל הלילה, אז על פי דעת הארים, ברכות השחר יברך אחרי חצות הלילה, ברכות התורה יברך אחרי עמוד השחר. וצריך להיזהר בזה שאם יש זמן שהוא ספק אם עלה עמוד השחר או לא, אז לא יכול לברך ברכות התורה, כי ברכות התורה זה רק על היום החדש, ורק אז יכול לברך ברכות התורה. לכן כתבו כמה אחרונים, ביניהם הבן איש חי והרב אליהו, כן, שכשיש זמן של ספק אם הגיע עמוד השחר או לא, לא ילמדו תורה, כי לברך זה ספק אם חייבים בברכה, ולא לברך אם לומדים תורה זה לימוד תורה בלי ברכה, אלא אמרו אז פיוטים. ככה נהגנו כאן לעשות בחצי שעה הזאת לפני עמוד השחר, שאומרים פיוטים ולא לומדים, משתדלים לסיים את הלימוד לפני זה. כן. למה שהוא יתנה? האדם יכול להתנות שאני מתכוון בברכות השחר עד הצהריים, כדי שאני מהצהריים אברך עוד פעם? אם אני לא חייב. אבל כאן הוא לא ישן, הוא ער. למה שפתאום יפסיק את החיוב, את ההמשכיות של ברכת התורה? כן. נטילת ידיים, כן, יש עוד שאלה גם על נטילת ידיים וגם על אשר יצר. כן, אשר יצר, זה גם הארי כתב, שאם אדם לא נתחייב, לא יברך. אבל שאר הברכות זה על מנהגו של עולם. אבל מצד שני הוא כתב שראוי לסמוך את אשר יצר לאלוקי נשמה. ובנטילת ידיים, יש אומרים שנטילת ידיים היא בגלל התפילה. כן? ולא בגלל היום שמתחדש. אז, ויש אומרים שזה בגלל היום שמתחדש. אז לכאורה משני הטעמים היה ראוי ליטול ידיים. בגלל שהיינו ערים כל הלילה, אז ספק אם אנחנו מתחייבים בזה. אז מה שאני מורה בבית הכנסת, להיכנס לשירותים, כשמגיע זמן תפילה, וכשיוצאים ליטול ידיים כדין נטילת ידיים של שחרית, ואז לא לברך על נטילת ידיים, אבל לברך אשר יצר, ולסמוך לזה את אלוקי נשמה, ולומר את כל הברכות. ומה שאני עושה בבית כנסת, אני מברך בכל רם, כדי שמישהו שיש לו ספק, אם הוא צריך לברך או לא, אני מוציא אותו ידי חובה. לא הבנתי את השאלה. מה השאלה המדויקת למעשה? אם אדם קם, אתה רוצה להמשיך ללמוד, אפשר להמשיך ללמוד, אבל צריך לברך, לברך אשר בחר בנו. לא צריך, זה רק לחומרה. כן. בבוקר. כן, כי כנראה שהוא, אז היו הרבה שהלכו על פי הקבלה, כי ברב פעלים הוא כתב תשובה, שאלו אותו על זה, ואז הוא כתב תשובה שראוי לברך רק, שזה, ההוראה הזאת היא רק לאלה שכל המנהגים שלהם על פי המקובלים. אני לא יודע. אני יודע מה היה אז. נכון, ועם זה הוא כתב את התשובה ברב פעלים כך. לא בכל דבר. לא. הוא בעצמו כותב שברב פעלים של אלה שלא נוהגים כל הזמן על פי הקבלה, והוא מדבר לספרדים. זו שאלה ששאלו אותו שם. אז שינהגו רק מעמוד השחר. זה יכול לגרום בלבול גדול לאנשים. עדיף לשמור בציבור גדול על מנהג אחד שרק ביום מברכים את הברכות. כן, אבל לא כל הציבור נמצא בחצות, יש כאלה שבאים בבוקר, לא כולם נמצאים. בעניין ברכת התורה, אם צריך לברך בבוקר או לא, כשהיה ער כל הלילה, גם בזה נחלקו האחרונים. הגרא כתב שלא לברך, אולי הגרא שלא היה מסיח את דעתו, והמגן אברהם כתב שכן לברך. כן, זה אלה שנוהגים על פי הארי אצל הספרדים, זה פשוט. אצל האשכנזים, גם כאן, כתבו לשמוע את הברכה ממישהו אחר, ולהתכוון לצאת ידי חובה. או אם אדם ישן, וחשבתי שבכלל, אנשים שיודעים שכשהם לא ישנים כל הלילה, אז ספק גדול אם הם אומרים את קריאת שמע בלי להרדם באמצע ובלי לבלוע מילים, ונכנסים כאן להפסד של מצווה דאורייתא, בגלל מנהג, מנהג חשוב מאוד, אבל זה מנהג, וזה לא בסדר שהמנהג יפגע בקריאת שמע ובתפילה ובמוסף, בפרט שלפי המקובלים, התפילה של מוסף היא הרגע החשוב ביותר בכל חג השבועות. אם אדם רדום בתפילה הזאת ומתפלל בלי כוונה, הוא מפסיד הרבה. אז חשבתי שכל מי שמכיר בעצמו שהוא קשה לו להישאר ערני, עדיף כן לרדם אחרי חצות הלילה, בלב הכי אחרי חצות זה פחות מפריע. אם כבר קרה את כל התיקון, אז זה פחות מפריע, וגם ראיתי שהרב אליהו כתב שאם אדם יודע שיהיה קשה לו, עדיף לרדם קצת, ואז אין שום ספק, לא על הברכות, לא על ברכות התורה, וגם על נטילת ידיים, ואשר יצר, כך הוא מרוויח את כל הברכות כולה. סליחה? זה שנת ארעי. נכון. נכון, נכון. זה תרדמה קבועה, אפשר גם על קורסה להרדם.
שנת ארעי זה בשפה
הזאת. כן, כן. לא, יש הרבה שלפעמים כששומעים על חולים או כל מיני הזדמנויות ישנים, שנת קבע על הקורסה. השנה, לא, כשאתה נרדם על הסטנדר בתוך בית המדרש, אז זה ברור שזה שנת ארעי, כי כל רגע אתה מתעורר. אבל כשאדם פורש למקום חשוך ויושב ואין לו מיטה, בסדר, אבל אין לו מיטה, זה השינה שלו. אין קבר לשינה. כן.
יש לנו רב, זה בסביבה,
שגם יברך ברכת התורה.
כן, אבל נהוג שלא לברך. עכשיו הוא כותב, כי מסתם הדעתו על ברכת התורה של הבוקר, עד הלילה הבא.
נו.
מה שהרב אמר לישי, שאם אדם מקבל, שהוא יפסיק,
שהוא עושה תנאי שלא... לא, זה... נכון, אבל זה לא בסדר לעשות תנאי כזה.
נכון,
אבל
יש לנו ספק, יש לנו חצי שעה של פיגול תורה. אז נגיד לו שנהתחלה היום יורד לפני זה, יעשה תנאי,
שיקבל
ממש עד...
לא, גם פיוטים, זה חלק מעבודת השם.
מי שרוצה
לדבר, זה יותר פשוט למצוא מישהו שנרדם, ושהוא יברך בשופי, ויוציא אותך ידי חובה. אבל אז אתה מפסיד שאתה לא תברך ברכת התורה. מצווה בו יותר מבשלוחה. שתברך בזמן,